חולין דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף י"ח עמוד ב', 11 שורות מלמטה, בדבריו של רבי שמעון בן לקיש. כולם יודעים, כשבאים לשחוט, אז צריך לשחוט בצוואר. אבל איפה בדיוק? למעלה, למטה, באמצע? מאיפה עד איפה אפשר לשחוט? המקום של השחיטה זה הנושא שלנו היום, אבל להתמקד יותר, הרי כששוחטים צריכים לשחוט את שתי הסימנים, גם את הקנה שהוא הצינור של הנשימה וגם את הוושט שהוא הצינור של האוכל. אנחנו נתמקד היום בשיעור שלנו רק על הקנה. אנחנו פשוט מאוד ניקח את כל האורך של הקנה מהראש עד הריאות ונפרק בשביל לדעת איזה מקום אפשר לשחוט לפי כל הדעות, איזה מקום יש דעות שמתירים, נראה את כל הדעות בדיוק, כל אחד באיזה חלק בקנה הוא סבור שרק עד שם אפשר לשחוט ויותר למעלה כלפי הראש או יותר למטה כלפי הריאות אי אפשר יותר לשחוט. השיעור שלנו היום מתחלק לשתי נושאים מרכזיים. הנושא הראשון זה איפה בקנה אפשר לשחוט, והנושא השני זה כמה צריך לשחוט, ואחרי שמסיימים את השיעור כמה שהיו צריכים לשחוט, האם אפשר לעשות הטיה, הגרמה לכיוון אחר. העניין כמה השיעור שיש, שמעכב לחתוך בקנה בשעת השחיטה. אז נתחיל עם הנושא הראשון כמובן. הנושא הראשון זה איפה אפשר לשחוט בקנה, מאיפה עד איפה. נסדר את הדברים בצורה כזאת ונאמר מיד בהתחלה שבקנה יש קודם כל, הקנה הוא למעשה צינור מהפה של הבעל חיים ועד הריאות, הוא מספק למעשה את החמצן לבעל חיים. למעשה הקנה יש את הצינור עצמו, שבצינור עצמו ודאי אפשר לשחוט בכל שטח שיש בו. הוא מחובר בצד אחד לריאות. בריאות כמובן שאי אפשר לשחוט. כל הספק שלנו זה בחלק שעולה כלפי מעלה. פה מאוד מאוד חשוב לשים לב לדבר כדי שלא נתבלבל. כל הגמרא והמפרשים כשמדברים למטה או למעלה, כלפי מה זה נקרא למטה וכלפי מה נקרא למעלה, בדרך כלל למטה הכוונה באזור של הריאות, באזור של הגוף, ולמעלה הכוונה באזור של הראש כמובן. דבר פשוט, רק צריך לשים לב אליו. אז אנחנו עכשיו עולים מלמטה כלפי מעלה. אז זה אנחנו יודעים שאת הריאות, ודאי במקום של הריאות אי אפשר לשחוט כמובן. ובמעלה הקנה, כל הטבעות של הקנה עד שמגיעים ממש סמוך לראש, לפה של הבעל חיים, בכל אורך הקנה אפשר לשחוט. זה דבר פשוט, אפילו לא צריך לדבר על זה. בשיעור הקודם דיברנו לגבי באמצע הטבעות, אבל כרגע לא ניכנס לעניין של האורך של הקנה, נתמקד יותר למעלה. כשמגיעים במעלה הקנה, שמה בעצם צריכים לשים לב לפרטים איך הקנה מתחבר לפה של הבעל חיים. אז ככה, כשהקנה מסתיים יש לאורך כל הקנה טבעות קטנות, ובסוף הקנה יש טבעת אחת יותר גדולה משאר הטבעות, והיא גם כן מקיפה את כל הקנה, בשונה משאר הטבעות שמקיפים רק את רוב הקנה, רוב ההיקף של הקנה. הטבעת הגדולה הזאת, אחריה יש מה שנקרא כובע, ככה השם של הסחוס הזה, כובע, כי הוא באמת בנוי בצורה שנראית כמו כובע. ומעל הכובע הזה, זה כבר מתחבר שם לפה. אנחנו נתמקד היום בעיקר בסוף של הטבעת הגדולה ובכובע, בכובע הזה שנמצא מעל הטבעת הגדולה. הכובע הזה למעשה בנוי בצורה כזאת, כמו אם אפשר לקרוא לזה היום, הפה של החליל. חליל הוא למעשה עשוי בצורה כזאת, כשהוא נפגש עם הטבעת הגדולה, הוא נפגש באיזשהו גודל מסוים, ואז כשהוא מתקרב כלפי הראש הוא מתרחב, ואז נהיה מין סוג של עיגול כזה, בחלק הכי עליון שלו, זה נקרא שם שיפוי כובע, שם זה המקום הכי גבוה שברוחב, ואז הוא חזרה מתחיל להיות צר יותר ויותר, עד שהוא מגיע לקצה של של הכובע. עכשיו, איפה בכובע הזה, האם בכלל אפשר לשחוט? האם אפשר להעביר את הסכין ממש בקצה של הראש של הבעל חיים ושם לשחוט? אז למעשה הדבר הזה תלוי במחלוקת שראינו שתי דעות במשנה ועוד דעה אחת בברייתא בגמרא בהמשך, וזה הולך עם העניין של דעת תנא קמא ודעתו של רבי יוסי בר יהודה, שתנא קמא סובר שאי אפשר בשום פנים ואופן להתקרב לכובע הזה, זאת אומרת אסור בשום פנים ואופן לשחוט באותו כובע. גם רבי יוסי האמת יודע שאי אפשר לשחוט באותו כובע. כל המחלוקת ביניהם זה בטבעת, בטבעת הגדולה. לפי דעת תנא קמא חייבים לשחוט לכל אורך הסכין רק באותה טבעת. לפי דעתו של רבי יוסי בר יהודה אפשר גם אחרי שסיימו לשחוט רוב של הטבעת הגדולה, כבר אפשר גם לעטות כלפי הכובע, אבל רוב חייב להיות בטבעת הגדולה. כל הנדון שלנו כאן עכשיו לגבי הכובע עצמו, עד איפה אפשר לשחוט בו כלפי הראש, זה רק לפי דעתו השלישית, דעת רבי חנינה בן אנטיגנוס. הוא מתיר לשחוט בכובע, כל השאלה היא איפה בכובע הוא מתיר, ובזה למעשה יהיו לנו בהמשך ארבע דעות. הדעה הראשונה סוברת שבגבול בין הטבעת לבין הכובע רק עד שם אפשר לשחוט. הדעה השנייה תסבור שאפשר גם לשחוט מעבר לזה על הכובע בעצמו, אבל ממש בהתחלה, לא בהמשך יותר. לעומת זאת יש דעה שלישית שסוברת שרק עד שיפוי כובע, דהיינו עד איפה שמתחיל, עד איפה שמסתיים השיא של הרוחב של הכובע, מאיפה שמתחיל להיות צר, אז בנקודה היא רק עד לשם אפשר לשחוט. והדעה הכי מקלה, זאת הדעה שאנחנו עכשיו נלמד, דעתו של רבי שמעון בן לקיש, שהוא סובר שאפשר ממש עד הקצה של הכובע, ממש עד סוף הכובע. ועם זה אפשר לבוא אל המלך, איך היא אמרה, אשר לא כדת, אז אנחנו נבוא אל המלך עם הדת ביחד, וניכנס בעזרת השם לדברי הגמרא, לשים את הכדור ישר על הקנה, ובעזרת השם, השם נתן לנו לשון לימודים. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, אכשר בחודה דקובעה. רבי שמעון בן לקיש הכשיר לשחוט אפילו בחודש של הכובע, דיינו בסוף הכובע שהוא נמצא סמוך כבר לראש, סמוך כבר לפה, בסוף העצם של הכובע התיר רבי שמעון בן לקיש גם שם לשחוט. זאת אומרת, הוא הדעה הכי מקלה ששייכת בכלל בדיני שחיטה. לדעתו אפשר לשחוט לכל אורך הקנה, אפשר לשחוט בטבעת הגדולה, ואפשר לשחוט בכל האורך גם של אותו כובע שנמצא בהמשך לטבעת הגדולה עד סמוך לפה. כששמע את הדברים האלה, הגיס של רבי שמעון בן לקיש היה רבי יוחנן, הרב הגדול בארץ ישראל. כשהוא שמע את זה, הוא אומר לו, תשמע, אני מאוד מכבד אותך, אבל הגזמת בענק, הגזמת פשוט, לא שייך להגיד כמו שאתה אומר. קרי עלי רבי יוחנן, גיסה. הריטב"א לומד שהוא הרי היה גיס שלו, אומר גיסי, איך הגזמת כל כך הרבה? רש"י לומד קצת אחרת. האמת היא, אולי לפני שנלמד את רש"י על דברי רבי יוחנן, גם נלמד את מה שרש"י מפרש על דברי ריש לקיש, כי הוא מוסיף פה עוד איזשהו כמה פרטים בנוגע לאותו כובע שעליו אנחנו מדברים, שהוא נמצא בין הטבעת הגדולה לבין הפה של הבעל חיים. אומר רש"י בדיבור המתחיל, בחודה דקובעה. מלמד אותנו רש"י, כמין כובע יש למעלה מן הקנה ככובע על הראש. יש מין סחוס כזה שהוא נמצא מעל הטבעת הגדולה, והוא כמו כובע שמונח על ראש של אדם, שהוא למעשה נמצא מעל כל הטבעות של הקנה. אומר רש"י, ואין זה אותו בשר קטן שנופל על פי קנה לעכב את הכל. זה לא מדובר פה על אותו חתיכת בשר, שיש כאלה גם היום במונחים הרפואיים שקוראים לזה דווקא כובע, זה מה שממונה שהוא מכסה את הקנה בשביל לעכב את הכל. הוא גם התפקיד שלו זה כשבולעים אוכל לסתום את הקנה כדי שלא ייכנס האוכל לבית הבליעה. אומר רש"י, זה לא הכובע הזה, אלא כמו שאמרנו, זה מין עצם, כמין כובע שעשוי מסחוס, אלא כמין כובע ממש הוא עשוי, יותר גדול, יותר רחב. וממצאיתו ולמעלה, מאמצע אותו כובע, בין הקנה לבין הראש של הבעל חיים, הולך וקלה ונעשה חדוד כמין קולמוס. כשהוא מגיע לאמצע שלו, הוא מתחיל להיות יותר ויותר צר, כמו שקולמוס, שצריכים לכתוב איתו, אז ממש סמוך למקום הכתיבה, הוא נהיה יותר צר. עוד דוגמה נותן רש"י, שקוראים הלם. לא, אז רש"י מתרגם את זה, קסדה מחודדת. עוד דוגמה של חידוד מסוים. היום בזמננו יותר מצטייר מול העיניים הסוף של החליל. אפשר גם להגיד שהוא די דומה לצורה איך שעשוי באמת אותו כובע שנמצא מעל הקנה. אם נאמר שכל אורך החליל זה הקנה, אז הפה של החליל שהוא קצת מתרחב יותר ואז נותן מקום של פה בשביל ששם נושפים בו, זה די מזכיר את הצורה איך שנראה אותו כובע. אז יש את המקום שהוא הכי גבוה, ויש את המקום שנהיה הולך ונהיה יותר צר. ואותו שיפוי נקרא שיפוי כובע. בדיוק במקום הכי גבוה שבאותו כובע, זה נקרא שיפוי כובע, זה באמצע. בחודה, בעליונו של כובע בגגו. בחוד, בעליון של הכובע בגג שלו. בסדר? ואז, כשבא רבי שמעון בן לקיש, והתיר את כל האורך של הקנה, מהריאות ואפילו עד הכובע וכולל את כל הכובע, אמר לו רבי יוחנן, גיסה גיסה. אז למעשה רש"י לומד שגיסה זה מלשון הגס הגס, גס ליבו בתלמודו, הכוונה הרבה יותר, מרבה. כלומר יותר מדי הכשרת, אתה הלכת קצת יותר מדי גבוה לכיוון הראש, ששם מותר לשחוט, לא, קצת פחות מותר. דאין כשר אפילו לרבי חנינה, אומר עכשיו רש"י, מה דעתו באמת של רבי יוחנן? חשוב מאוד לדעת את דעתו של רבי יוחנן, כי ככה באמת נפסק להלכה, תכף נראה רשימה ארוכה של חכמים שסוברים כמו דעתו של רבי יוחנן, עד איפה באמת אפשר לשחוט. אומר רש"י, אין כשר אפילו לרבי חנינה, שהוא הכי מתיר מבין שלושת התנאים, כמו שאמרנו, תנא קמא, רבי יוסי בר ביהודה, עכשיו יש לנו את רבי חנינה בן אנטיגנוס, שהוא הכי מקל, אפילו לדעתו שהוא מתיר לשחוט בכובע, אז זה רק אלא ממקום שחידודו מתחיל לעלות. רק ממקום שחידודו מתחיל לעלות, דיינו ממקום שהוא נעשה יותר ויותר צר. משם זה יהיה קשר כלפי מטה. זאת אומרת, במילים אחרות, מהמקום הכי רחב בכובע, כלפי הקנה ומטה. רק שם מותר לשחוט. אז בינתיים יש לנו שתי שיעורים. שיעור ראשון עד סוף הכובע, שיעור שני עד אמצע הכובע. עכשיו, הגמרא מביאה פה בדברי רבא, מביאה פה את דברי רב פאפי בשם רבא, תכף נראה גם את דברי רב פאפה בשם רבא. עכשיו, רב פאפי, הוא מביא בשם רבא מה בטוח פסול, ואחר כך נצטרך להבין מה יהיה כשר. אבל בואו קודם נראה מה אומר רב פאפי, מתי לפי דעת רבא ודאי יהיה פסול השחיטה שם. אמר רב פאפי משמי דה רבא, פגע בחיטי טרפה. אם בזמן השחיטה השוחט פגע באותם חלקים שנקראים חיטי, הבהמה נחשבת ודאי טרפה. מה זה החיטי? חיטי זה בלוטות, בלוטות מיוחדות, הם נראים כמו שתי לשוניות. כשלוקחים את כל הקנה עם הטבעת העליונה ועם הכובע, מסתכלים מהכיוון של העורף לתוך לתוך אותו כובע, אפשר להבחין בשני לשונות כאלה שיוצאים משני הכיוונים. הלשונות האלה מתחילים קצת מעל הטבעת הגדולה, בתוך הפנים של אותו כובע, קצת אחרי הטבעת הגדולה. יש איזשהו משהו בתוך הטבעת הגדולה שאין שם בכלל חיטי, אבל מעד, כשעולים קצת יותר למעלה, ממש מעט, כבר מתחילים אותם לשונות לעלות, עד איפה הם מגיעים? עד קצת מעל האמצע של הכובע, שזה נקרא שיפוי כובע, עד מעל השיפוי כובע. אז כל אותו שטח במשך הכובע, כל למעשה החיטים נמצאים רק בתוך הכובע. הם מתחילים קצת אחרי ההתחלה של הכובע מלמטה ללמעלה, וממשיכים עד קצת אחרי האמצע של אותו כובע, וזה למעשה קצת מעל השיפוי כובע, שזה המקום הכי, הכי גבוה, הכי רחב, שיש בתוך אותו כובע שאנחנו קוראים לו, שהוא בסוף הקנה. עכשיו, בא רב פאפי ואומר, תשמע, זה ברור לי מה שרבא אמר, שאם אדם הלך וחתך מאחיתי ומעלה, זאת אומרת, מאחרי אחיתי ומעלה, זה ודאי יהיה פסול. עכשיו, כל השאלה היא פה, עכשיו, מאחיתי ומעלה, לפי דעתו של רבא, זה יהיה ודאי פסול, אומר רב פאפי. עכשיו, כל השאלה שלי היא רק, איפה בדיוק עדיין יהיה כשר? זאת אומרת, מי החיטי? זאת אומרת, מי החיטי? כמובן, מאיפה שמתחיל החיטי? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים פה על הכובע, שקצת אחרי שהכובע מתחיל כבר יש שם את החיטי, זאת אומרת שיש לנו אפשרות רק ממש בקצה התחתון של החיטי, של הכובע, שיהיה אפשר עדיין לשחוט שם מתחת לחיטי. אבל אם הוא פגע בחיטי, זה ודאי יהיה פסול. עכשיו, השאלה היא מה הכוונה פגע? האם הוא פגע וחתך אותם, או שהוא, וזה הכוונה קצת יותר גבוה, אבל אם הוא לא חותך אותם, רק נוגע בחיטי, זה עדיין יהיה קשר, עדיין הוא שיהיה מותר לשחוט קצת גם בתוך השטח של הכובע, ממש בהתחלה שלו, שזה צד אחד בספק, או שזה אומר לא. אסור בכלל לגעת בחיטי, ובשביל שלא לגעת בחיטי, אסור לחתוך בכלל בכובע כלום, יהיה מותר לחתוך רק בגבול שבין הכובע לבין הטבעת הגדולה. וזה מה שהגמרא מביאה את שתי הצדדים בספק, בדעתו של רבא, איך שהסביר אותו רב פאפי. היא בעיה להוא. זה שבכובע לא קשר אלא מתחת לחיטי, זה ברור. עכשיו, השאלה היא, פגע ונגע בהן? האם מה שכתוב פגע בחיטי, הכוונה שהוא נגע בהם, זה יהיה פסול? ואז זה יהיה כמו שהפסוק אומר, דכתיב ויפגע בו וימות, שזה ברור לנו שהכוונה שהוא ממש חתך בחיטי עצמם, בשביל לפגוע באחד שהוא ימות, צריך ממש לפגוע בו עצמו בתוכו, לא מספיק שרק נוגעים בו כמובן, אלא מדובר פה שהוא חתך את החיטי בעצמם, וזה הכוונה פגע, ואז אם הוא חותך מתחת לחיטי, אפילו שהוא כבר נמצא בשטח של הכובע, זה עדיין יהיה קשר, זה צד ראשון. צריך לזכור את הצד הזה, כי זאת עוד דעה, עד איפה אפשר לשחוט. אם היה לנו עד עכשיו את הדעה האחת שסוברת, שאפשר עד סוף הכובע, יש דעה שנייה שאומרת רק עד שיפוי כובע, שזה בערך האמצע הכובע. עכשיו יש לנו דעה שלישית שאומרת שזה מעט אחרי ההתחלה של הכובע. אפשר על הכובע עצמו, אבל רק ממש בקצה, שלא ייגע בחיטי, כי אם הוא חותך את החיטי זה כבר פסול. או מצד שני, עוד דילמה, פגע מה שכתוב, אסור לשחוט בכלל בכובע, ופגע, הכוונה פגע ולא נגע. אבל אם הוא כן נגע בחיטי, זה כבר יהיה פסול. זאת אומרת, המקום היחיד לפי הצד הזה שיהיה מותר לשחוט, יהיה רק בגבול שבין הטבעת הגדולה לבין הכובע. כי בשום מקום בכובע יהיה אסור לחתוך, כי כל מקום שאתה תחתוך בכובע, תמיד אתה הכי קצת תיגע בחיטי. גרוע מזה אתה אפילו תחתוך את החיטי. לכן, לפי הדעה השנייה, זה דעה שנייה, במקרה שלנו זה צד שני בספק, אבל למעשה גם יש דעה כזאת. יש דעה שנייה שסוברת, שהכוונה היא שאסור בכלל לגעת בחיטי. ואז אם כן, מותר לשחוט רק בגבול שבין הטבעת הגדולה לבין הכובע. כאן כבר יש לנו למעשה את כל הארבע דעות. אפשרויות בינתיים, כי למעשה בספק בדברי רבא אין לנו הכרעה מה דעתו, כי גם אין הכרעה בכלל מה באמת סבר רבא לפי דעתו של רב פאפי. אבל למעשה, כמו שאמרנו, יש בזה, כל אחד מהצדדים יש דעה שבאמת ככה אומרת, ולכן אנחנו למעשה עד לכאן כבר יש לנו ארבע דעות מה המקום שמותר לחתוך לפי דעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, מעבר לטבעת הגדולה, אפילו יותר כלפי הראש. הדעה הראשונה זה דעה שאומרת כמו הצד השני בספק, בדברי רבא לפי רב פאפי, שזה למעשה רק בגבול בין הטבעת הגדולה לבין הכובע. אסור לחתוך בכובע בכלל. זה הדעה הכי מחמירה בשיטת רבי חנינא בן אנטיגנוס. עכשיו, דעה קצת יותר מקלה, סוברת, כמו הצד הראשון בספק, בדברי רבא, שאפשר לחתוך גם קצת בתוך הכובע עצמו, אבל עד עד שנוגעים בחיטי, לחתוך את החיטי עצמם כבר אסור. דעה שלישית יותר מקלה, דעתו של רבי יוחנן, שזה למעשה גם נפסק להלכת, נראה תכף שיש הרבה שסוברים כמותו, שזה עד שיפוי כובע, שזה למעשה בערך עד החצי, שזה שם המקום הכי רחב של הכובע, עד לשם עדיין אפשר לחתוך. ודעה הכי מקלה זה דעתו של רבי שמעון בן לקיש, שהוא סובר שאפשר ממש עד הקצה של הכובע, גם שם אפשר עדיין לחתוך. התמר, הגמרא מביאה עוד דעה שסוברת כמו רבי יוחנן, שאפשר עד שיפוי כובע. אמר רב פאפא משמי דרבא, שיער בחיטי כשרה. עד איפה? עד שיפוי כובע. גם אם הוא חתך בחיטי עצמם, והוא רק ישאיר קצת מהחיטי, אז זה כבר יהיה כשר. איפה זה מקום ששם כמעט נגמר החיטי? בשיפוי כובע, כי הרי הם נמצאים רק עד קצת מעל הכובע, החיטי האלה, אותם בלוטות. אז לכן, אם הוא רוצה להשאיר קצת לפחות מהחיטי, הכי רחוק שהוא יכול לשחוט כלפי הראש, זה באותו שיפוי כובע. אם הוא יעלה קצת מעבר, הוא כבר לא ישאיר קצת מהחיטי לצד של הראש, אלא הוא יחתוך את הקצה של החיטי, וזה באמת גם לפי הדעה הזאת יהיה אסור. זאת אומרת, בשורה התחתונה יוצא שגם הם סוברים, כמו דעתו של רבי יוחנן, שאפשר לחתוך רק עד שיפוי כובע. עוד דעה שסוברת אותו דבר, אמר רב המימר בר מר ינוקה, אבקאים נקמי דרב חייה ברי דרב אביה, עמדתי לפני רב חייה ברי דרב אביה, ואמר לי, שיער בחיטי כשרה, אותו דבר. וכן אמר לי רבינה לרב אשי, אמר לי רב שמען מסוברה, גם אותו דבר. איקלה מרזוטרה להטרין ודרש. מרזוטרה הגיע לאזורנו והוא דרש דרשה כזאת ואמר, שיער בחיטי כשרה. זה אם כן רשימה של דעות שסוברים כמו רבי יוחנן, שהמקום השחיטה הוא עד איפה? עד שיפוי כובע. עכשיו הגמרא מביאה דעה שאומרת, כמו הביור הראשון שהיה לנו בספק, בדברי רב פאפי, שהביא את דברי רבא כמובן. מר בר רב אשי אמר, בכובע לא יהיה כשר אלא מתחת לחיטי. אבל אם פגע בחיטי, אם הוא לא נגע בחיטי, כשרה. אבל אם שייר בחיטי, שהוא פגע ונגע בה, אז היא תהיה טריפה. אז אם כן יוצא, שזה כמו דעתו של, כמו ההסבר הראשון שהסברנו בספק בדברי רבא, רב פאפי בשם רבא, אז זה למעשה דעתו המפורשת של מר בר רב אשי, שהמקום שאפשר לשחוט זה קצת, המקום שאפשר לשחוט זה פשוט מאוד רק מתחת ל המקום שאפשר לשחוט זה מתחת לחיטי, אבל קצת אחרי שכבר התחיל הכובע. זאת אומרת, לפי דעתו אפשר לחתוך בכובע גם, אבל רק בקצה של הכובע עד החיטי. לחתוך את החיטי עצמם זה יהיה אסור. לגעת בחיטי יהיה כן מותר. עכשיו יש דעה מה ההלכה למעשה? עכשיו, מה ההלכה למעשה? אומרת הגמרא והלכתה, משיפוי כובע ולמטה כשרה, וזה למעשה הדעה של רבי יוחנן וכל אלה שאמרו כמותו, והיינו, כמו הדעה שהזכרנו, כמו דעתו של רבי יוחנן, דשייר בחיטי, וזה יהיה, אם הוא ישיר בחיטי, זה יהיה עדיין כשר, מתי זה יהיה פסול? רק מתי שהוא חתך בחיטי עצמם, אז השחיטה תהיה פסולה. כמו דעתו של רבי יוחנן וכמו שככה גם ההלכה, זה גם היה דעתו של רב נחמן. רב נחמן הכשר משיפוי כובע ולמטה. אמר לי רב חנן ברב קטינה לרב נחמן, כמן, כמו מי הכשרת? לא כרבנן, שהם חולקים על רבי חנינא בן אנטיגנוס, כמובן שכל הארבע הדעות היו לפי רבי חנינא בן אנטיגנוס, שוודאי שאנחנו לא נסבור לא כמו רבנן ולא כמו רבי יוסי בן רביטה, שלא מתירים בכלל לגעת בכובע. הם סוברים שרק עד הטבעת הגדולה הכי הרבה אפשר לחתוך. אז אומר לו, כמו מי זה, לא כמו רבנן, שהם סוברים שאפשר לחתוך רק בטבעת הגדולה, ואסור אפילו אחרי ששחטו רוב לסטות מהטבעת כלפי הראש. ולא כרבי יוסי ברבי יהודה, שהוא סובר שגם צריכים לשחוט בטבעת הגדולה, אבל אחרי ששחטו רוב אפשר כבר לעלות קצת לכיוון הכובע, לכיוון הראש. אבל בכל מקרה, כאן אנחנו מתירים לגמרי גם לחתוך בכובע בעצמו עד שיפוי הכובע, אז זה ודאי לא לפי דעת רבנן ולא לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, אלא הרבה יותר להקל, כמו רבי חנינא בן אנטיגנוס, כמו שכבר הקדמנו מיד בתחילת השיעור. אבל הוא לא מאוד התפעל מזה, שהוא אומר לו, אתה לא פוסק לא כמו רבנן, לא כמו רבי יוסי ברבי יהודה, אמר לי, ענה לא חילק ידענה ולא בילק ידענה. מה הפירוש של המשפט הזה? רש"י פה אומר דבר מאוד מרתק ומעניין, אבל קודם כל הוא אומר פירוש על פי הפשט. לא כרבנן שמעתי, שזה הכוונה חילק. למה הקשר חילק לרבנן? מסביר רש"י, מה סוברים רבנן? דמיירו במחלק טבעת לשניים. הם אומרים שכששוחטים הכי קרוב לראש שאפשר לשחוט זה בטבעת הגדולה, לחתוך לכל האורך של הטבעת הגדולה ולא לסטות בכלל כלפי הראש. דיינו שהוא מחלק את הטבעת, זה נקרא חילק. אני לא יודע דעתו של חילק, לא דעת רבנן, ולא בילק. מי זה בילק? לא כרבי יוסי שמעתי. מה הקשר בילק? שהוא אמר דמיירו במבלק הסימנים. מה זה נקרא מבלק הסימנים? רש"י מביא פה דקרנייר. הלועזי רש"י אומרים שזה פשוט מאוד הכוונה לקרוע לחתיכות. כי לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, היו יכולים לחתוך בטבעת ואז לעטות ללמעלה, וזה כבר נהיה סיסו וסימחו. זה כבר לא ממש חיתוך חלק וישר. מה שמביא פה, לשון מבולקה. זה למעשה מילה שכתובה בספר נחום, פרק ב', פסוק י' א', מה רש"י מפרש שם, מה הכוונה מבולקה? שם רש"י כותב שזה הכוונה מפורצת. מפורצת. אז גם כאן, מכיוון שהוא חותך ישר ואחר כך עולה למעלה, זה נהיה מפורץ, אז זה הכוונה בילק. לא בילק ידענה, זה הכוונה לדעתו של רבי יוסי. נפלא מאוד, כך שמעתי אומר רש"י. אבל הוא לא מקבל את הפירוש הזה, למרות שזה ממש מסתדר כפתור בפרח, בגלל שיש גמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד ב', אבל ראיתי בחלק, פרק האחרון של סנהדרין, שם כתוב, עתידים ישראל דאחלי שני משיח. עתידים עם ישראל לאכול את השנים של ימות המשיח. שואלת הגמרא, פשיטה, ופרחינם פשיטה, אלא מן אכיל להו? למי מגיע לאכול את שנות ימות המשיח? לא לעם ישראל שהם ציפו וקרבו אותו? את אוכילה קובילה כאכלו לי? מי אוכל? חילק ובילק, מי זה חילק ובילק שם תסביר? אז אומר רש"י, שם אתה לא יכול הרי להגיד ככה. ולפי הדברים, צריך להגיד שלישנה באלמה הוא, זה איזשהו לשון באלמה שהם היו רגילים לומר. בסדר. אבל מה כן? לפי מי אנחנו אומרים שאפשר לחתוך עד שיפוי כובע? אז אומר לו, ענה שמעת ידענה. אני יודע את השמועה הבאה. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. ואמרי לה, אמר רבי אבא בר זבדה. אמר רבי חנינה, ואמרי לה, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי. מה הם כולם סוברים? כמו רבי יוחנן, משיפוי כובע, משיפוי כובע. ולמטה, כשרה, נפלא, כמו רבי יוחנן. עכשיו הגמרא עושה פה סוג של דבר שהוא נראה לכאורה פשוט, ואחר כך הגמרא תגיד מה בעצם החידוש כאן. ואמר רבי יהושע בן לוי, מוגרמת דרבנן, לפי דעת רבנן, מה נקרא מוגרמת? הם הרי סוברים שהשחיטה כשרה אז רק אם חותכים בטבעת הגדולה לכל האורך עד הסוף, רק אז השחיטה תהיה כשרה. אבל אם יתו, אפילו בסוף, לקראת הסוף, את הסכין כלפי מעלה, זה נקרא מוגרמת. אז המוגרמת, לפי דעתם של רבנן, אז רבי יוסי ברבי יהודה הרי סובר שבמקרה כזה זה יהיה כשר, כי אם הוא שחט רוב, חתך רוב ישר בטבעת הגדולה, ורק איתה אחרי הרוב זה יהיה כשר, אז לכן אותה מוגרמת של דרבנן, לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, כמובן שזה יקשר, כשרה לרבי יוסי ברבי יהודה, כי הוא סבר שמסויק רוב, אם אחרי הרוב הוא יתעלה למעלה, אין בזה שום פסול. ממשיכה הגמרא, ומוגרמת רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא סובר שרוב צריך להיות מתוך הטבעת, ורק בסוף הרוב אפשר לעטות כלפי מעלה, אז אם זה מוגרמת, מה הכוונה? שהוא הייתה לפני שהוא הגיע לרוב, או שהוא את כל החיתוך עשה מעל הטבעת הגדולה, שאז לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, זה יהיה, הכוונה הגרמה, מוטה, זה יהיה פסול, אבל לפי דעתם של רבי חנינא בן אנטיגנוס, שהוא סובר שמותר לשחוט גם בכובע עצמו, אז ודאי שהמוגרמת הזאת תהיה כשרה לדעתו. זה מה שכתוב כאן, כשרה לרבי חנינא בן אנטיגנוס, שואלת הגמרא פשיטה, נו ברור, יש פה שלוש דעות, דעה אחת סוברת שצריך לחתוך בכל הטבעת הגדולה מתחילה עד הסוף זה רבנן. רבי יוסי ברבי יהודה מקל יותר, והוא סובר שהעיקר זה רוב, אז כמובן שלפי דעתו אם זה רוב, אז למרות שלפי רבנן זה הגרמה, לפי דעתו זה יהיה כשר. עוד דעה יותר מקלה, רבי חנינא בן אנטיגנוס, אז מה שלפי רבי יוסי ברבי יהודה יהיה פסול, לפי דעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס יהיה כשר. מה החידוש הגדול כאן שהיו צריכים לפרש את זה בצורה כזאת? פשיטה. אומרת הגמרא, מהו דתימה, רבי חנינא בן אנטיגנוס, עד רבנן קאי. מעשה, רבי חנינא בן אנטיגנוס מדבר בברייטה. בברייטה נאמרו דברי רבנן, שסוברים שצריך לחתוך רק לאורך כל הטבעת, אפילו אם חתכו רוב הטבעת, אסור עדיין להעלות את הסכין כלפי מעלה, ועל זה מגיע רבי חנינא בן אנטיגנוס ומתיר. הייתי חושב שהוא מתיר רק כלפי מה שאומרים רבנן, אבל הוא סובר כמו רבי יוסי ברבי יהודה, שהרוב כן צריך להיות בתוך הטבעת הגדולה, ורק אחרי הרוב אפשר להטות כלפי הכובע. אולי ככה סובר רבי חנינא בן אנטיגנוס, כי הרי הוא מדבר אחרי דעת רבנן. זה מה שהיינו חושבים. מהו דתימה, רבי חנינא בן אנטיגנוס, עד רבנן קאי, שהם אומרים שצריך שכולו יהיה בתוך הטבעת, כל השחיטה, והוא סובר לא, מספיק רוב בתוך הטבעת הגדולה, זה כבר קשר. וזה כמו דעתו של רבי יוסי בר יהודה, כמה שמלן לא, שהוא חולק גם על רבי יוסי בר יהודה, והוא מקל יותר ממנו שכל החיתוך יכול להיות מעל הטבעת הגדולה, ולא רק הסוף של החיתוך. שואלת הגמרא, ואימא החינמי, מי אמר לך באמת שרבי חנינא בן אנטיגנוס חולק גם על רבי יוסי בר יהודה? אולי באמת הוא סובר כמו רבי יוסי בר יהודה, והוא חולק רק על רבנן, והוא סובר שזה שאפשר לחתוך בכובע, זה רק אחרי שחתכו רוב בטבעת הגדולה. עונה הגמרא, זה לא יכול להיות. אם כן, העיד עליה, למה כתוב העיד על המוגרמת? למה כתוב העיד על המוגרמת? היה מספיק שכתוב העיד עליה, על מה שאמרת נקמה קודם מבא אליי. וזה שכתוב, העיד על המוגרמת, סימן שהוא חולק על שתי הדעות לגבי מוגרמת, גם רבנן וגם רבי יוסי בר יהודה, שמה ששתיהם אומרים שזה נקרא מוגרמת, שזה פסול, שהסכין הייתה מוטט, או שזה במקום לא טוב, השחיטה. על שתי המקרים האלה סובר רבי חנינא בן אנטיגנוס, זה כן טוב, אני נותן עוד מקום נוסף, ששם גם מותר לשחוט, שזה בכובע בעצמו, וכמו שאמרנו, יש גם ארבע דעות, עד איפה באותו בכובע אפשר לשחוט עדיין. מה הלכה למעשה? אומרת הגמרא, והלכתה כרבי חנינא בן אנטיגנוס, כמו הדעה הכי מקלה בין התנאים, שלא חייבים דווקא לשחוט בתוך הטבעת הגדולה, אלא אפשר לשחוט גם מעל הטבעת הגדולה, ובין הארבע דעות בדעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, זה כמו שאמר רב נחמן ורבי יוחנן, שאפשר עד שיפוי כובע, שזה עד אמצע הכובע. דקאי רב נחמן, קוותי. שהוא סובר משיפוי כובע עדיין אפשר, אז לכן ככה זה גם ההלכה. אמר רב הונא, אמר רב אסי, מחלוקת של תנא קמא ורבי יוסי, לגבי אם אדם חותך מעל הטבעת הגדולה שזה פסול, כל המחלוקת ביניהם זה דווקא בששחט שני שליש והגרים שליש. שכשאומר רבי יוסי בר יהודה, שאם שחטו בטבעת הגדולה רוב, הכוונה היא ששתי שליש הוא שחט בתוך הטבעת הגדולה, ואחרי רוב סובר רבי יוסי בר יהודה שאפשר להגרים, דיינו להטות את הסכין כלפי מעלה, אז שליש השלישי היה כלפי מעלה, וזה סובר רבי יוסי בר יהודה שזה יקשר, רבנן מזדעקים וסוברים חלילה וחס, זה יהיה טריפה. פה המחלוקת, אומר רב הונא בשם רב אסי. כמו שהבנו בעצם במשנה, רק הוא מחלק את זה, שני שליש, זה הכוונה אצלו רוב, ועוד שליש, שזה המיעוט. וששחט שני שליש והגרים שליש. ובזה המחלוקת, רבנן סברי, כולה שחיטה בינה בטבעת גדולה. לפי לדעת רבנן צריכים לשחוט את כל השחיטה בתוך הטבעת הגדולה, ולא להטות בכלל עד שהוא מסיים את כל השחיטה, אסור לו להטות את הסכין כלפי מעלה. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר, רובו ככולו. ולכן, אחרי שהוא סיים לחתוך את הרוב של הסימנים, אז מכאן והלאה זה סתם מחתך באלמה. אם הוא ממשיך לחתוך למעלה, למטה, זה אין לזה שום משמעות, כי כבר הוא סיים להכשיר את השחיטה. אבל הגרים שליש ושחט שני שליש, אם קודם כל הוא התחיל ישר להטות, ואחר כך הוא חזר ואישר ושחט שני שליש כשר, אז דברי הכל פסולה. למה? כי בשליש האמצעי דחינפקה חיותה בעינן רובה בשחיטה ולקה. אחרי שאתה מגיע לרוב השחיטה, שחטת את השליש אחד, עדיין זה לא זה לא יוצא החיות של הבעל חיים. שחטת את השליש השני, שחטת את הרוב. באותו רגע, אז יוצא החיים של הבעל חיים. אז באותו זמן צריך שכשסיימת את השתי שליש, צריך שיהיה רוב שחיטה כשרה, אבל מכיוון שהשליש הראשון היה הגרמה, והשליש השני רק היה שחיטה כשרה יוצא, שבזמן היציאת החיים, יש פה רק שליש אחד שהוא שחיטה כשרה, אז לכן השחיטה תהיה טריפה, איך שמסביר רב אונה בשם רב אסי, זה יהיה לפי כל הדעות פסולה. אם התחלה כבר היה הגרמה, כבר התחילה אותו, ואפילו שאחר כך אישר את עצמו ועשה שתי שליש בסדר, אבל מכיוון שכשהוא עבר שתי שליש ראשונים, היה שליש אחד שהיה הגרמה, השליש השני היה כשר, מכיוון שהשליש השני הוא לא רוב, והוא צריך לצרף עוד כדי להיות רוב, כי זה בעצם השתי השלישים הראשונים הם אלה שקובעים, הם אלה שיוצא החיות של הבעל חיים, לכן זה יהיה נבלה. אמר לי רב חיסדא, אדרבה, למאמר איפכא. ולמעשה רב חיסדא מביא את אותו מחלוקת בין רבנן לבין רבי יוסי בר פיודה, רק להפך. מה שהמחלוקת ביניהם זה דווקא שהשליש הראשון היה בהגרמה, וכששתי השלישים הראשונים היו שחיטה כשרה, והשליש האחרון היה בהגרמה, אז כולם יודעים שזה דווקא כשר. כך אומר רב חיסדא. מחלוקת בשהגרים מיד על ההתחלה הוא עשה הגרמה בשליש הראשון, ואחר כך שחט שני שליש בכשר. לרבי יוסי בר יהודה מכשיר את זה. סבר, מידי דהווה החצי קנה פגום. זה דומה למקרה של חצי קנה שהיה מלכתחילה פגום. פה יש חידוש אדיר מאוד, מי שלא מכיר אף פעם ולא שמע מזה, זה פשוט חידוש עצום, כדאי לראות את זה בתוך הרשי, כדי שכשלומדים חידוש חדש, לקבל אותו בכל הפרטים בצורה מושלמת. אומר רשי הקדוש, דיבור המתחיל מידי דהווה החצי קנה פגום. אומר רשי, חידוש עצום, דאמרינה לקמן, בדף חפכת עמוד א', גם חפצת עמוד א', הרי שהיה חצי קנה פגום מאליו. השוחט בא ושוחט את הבעל חיים, ושמה מצפה לו הפתעה. מה ההפתעה שמצפה לו? שחצי מהקנה, שהוא אחד מהסימנים, כבר פגום, כבר חתוך. מה הדין אז? אז אם זה היה הוושת, מספיק נקב אחד בוושת, זהו, זה כבר טריפה, טריפה. בצינור שדרכו עובר האוכל, אם יש נקב הכי קטן, זה כבר טריפה. אבל בקנה, לא. הקנה שדרכו עובר הנשימה, גם אם הוא חתוך חצי מהקנה, הבהמה היא לא נחשבת טריפה, גם לא עוף. אז אומר פה, אם אחר כך הוא מצא שיש בתוך הקנה, חצי ממנו כבר היה פגום, כבר היה חתוך, והוסיף עליו כלשהו, חצי כבר חתוך, אז צריך הרי רוב, אז הוסיף עוד טיפה, כלשהו, וגמרו, שחיטתו כשרה, שחיטתו כשרה, מה הוא עשה סך הכל, חתך משהו, הנה שחיטתו כשרה, מה אתה מסתמך על אותו חצי שכבר היה חתוך קודם? התשובה היא כן, זה החידוש. ואף על גב, דקינפקה חיותה לב רובה בשחיטה, אפילו שכשיצא החיים של הבעל חיים, זה לא היה רוב של החיתוך על ידי שחיטה, אלא חצי היה כבר חתוך קודם, ובשחיטה היה רק משהו, בכל זאת, זה יהיה כשר. אותו דבר לגבי הגרמה. והי הגרמה, כשבן אדם חותך בהתחלה לא טוב, אחר כך הוא מטה ושוחט טוב, דמיוטה נמי כפגימה באלמו. זה שהשוחט התחיל בהטייה, זה נקרא כמו שזה היה פגום סתם, בלי שחיטה בכלל. ככה סובר רבי יוסי ברבי יהודה. רבי יוסי ברבי יהודה. וכי מוסיף עלי ושחט רובה, לא מפס לה. אחר כך כשהוא מיישר מהר את הסכין ושוחט עוד שליש, שעכשיו סך הכל השליש הראשון שהיה בהגרמה, והשליש השני שהיה בשחיטה כשרה, יחד זה נהיה הרוב, יוצא שיש פה שחיטה עכשיו של רוב. אם ככה, לא מפס לה. ומי הוא? אומר רשי, הכה, בתוספת כלשהו, לא סגיה לי. פה לא מספיק שיהיה הגרמה חצי, ואז עוד טיפה יהיה ישר. זה לא מספיק. למה באמת לא? זה לא מצטרף ההגרמה להכשור אלי שחיטה. אתה לא יכול להגיד שאם חצי קנה נשחט בהגרמה, אז עוד משהו של שחיטה כשרה ישר יצטרף. למה באמת לא? אז הוא מסביר. מכיוון, הועיל ולב מקום שחיטה הוא, מכיוון שהגרמה נחתכה במקום לא במקום השחיטה. אם בן אדם בא לשחוט, הוא מוצא שחצי קנה כבר חתוך. בסדר, חצי קנה היה חתוך. עכשיו, מה נשאר עוד משהו? אז הוא חותך עוד משהו, אבל כל החצי קנה שהיה חתוך, הוא היה חתוך במקום השחיטה, הוא היה חתוך בקנה. הוא לא היה חתוך בחלק העליון, בכובע, או בחלק העליון של הקנה. הוא היה חתוך במקום כשר, אז לכן מספיק כלשהו, ואז זה כבר שחיטה כשרה. אבל כשהחלק הראשון היה בהגרמה, זה היה חיתוך למקום שהוא לא כשר, אז פה צריכים שהרוב שחיטה יהיה מקום כשר, לכן צריכים עוד שתי שליש בשחיטה כשרה וישרה. כך סובר רבי יוסף בר יהודה, ברבי יהודה, שזה באמת יהיה שחיטה כשרה, למרות שההתחלה הייתה בהגרמה. חידוש עצום. לעומת זאת חכמים, הם חולקים והם סוברים שזה יהיה טריפה. למה? למה לדעתם זה יהיה נבלה? יותר נכון, לא טריפה אלא נבלה. הם הסברו, ורבנן, הטעם מקום שחיטה. שהוא חתך, שהקנה היה חתוך חצי, זה היה חתוך במקום השחיטה. אחה, לאו מקום שחיטה. אומר רשי, ורבנן, הטעם, ההוא פגם ששחטו את הבעל חיים ומצאו שחצי קנה חתוך כבר, במקום שחיטה הוא. זה היה חתוך במקום ששם אפשר באמת לשחוט. וכיוון דין טריפות בקנה עד שתיפסק רובה כדאמרינן באלה טריפות, וכיוון שבקנה זה לא נחשב טריפה עד שרוב קנה נחתך, אבל אם רק חצי קנה נחתך זה לא נקרא טריפה. ואם כן, אביין לה כמי שלא נפגמה, אז זה נחשב כאילו זה בכלל לא פגום אלא זה קשר. ואף על גב דחי נפקה לחיות הלב כולה רובה בשחיטה נפק, אפילו שכשיוצא החיים של הבעל חיים זה לא יוצא על ידי כולה בשחיטה. בכל זאת, מי הוא? במקום שחיטה מי הנפקה כולה חיותה. מקום השחיטה יצא כל החיות של הבעל חיים. למה? כי מה שהיה חתוך בקנה, חצי, אפילו חצי, זה היה במקום השחיטה. משהו אחרי זה חתך את ההמשך, זה גם כן היה במקום השחיטה, לכן זה קשר. אבל בהגרמה, לעומת זאת, אבל הגרמה לאו שחיטה היא, ולאו מקום שחיטה הוא. ולכן, מחינף כחיותה ברוב הראשון של סימן, בפסול הנפק, דה שלא במקום שחיטה הווי פלגה דמיפק חיותה. אומר, אבל לעומת זאת, בהגרמה, מכיוון שהשליש הראשון הוא חתך, שלא במקום השחיטה. אז אחר כך, כשהוא ימשיך לחתוך, והוא הגיע לרוב, אז אם כן יוצא שהרוב הראשון שבו יוצא החיות של הבעל חיים, זה למעשה לא היה על ידי שחיטה. וזה לא היה במקום שחיטה, לכן אי אפשר לצרף בין החלק של ההגרמה לבין החלק של השחיטה, למרות שבעניין של מצא חצי קנה שכבר היה חתוך, אפשר כן לצרף, כי זה היה לפחות במקום השחיטה, לכן מספיק התוספת הקצת, שהוא חותך בשחיטה כשרה כדי להכשיר את השחיטה. ככה למעשה מסביר רב חיסדא, שאפשר להגיד שהמחלוקת היא בעצם הפוכה, שכשהוא חתך את השליש הראשון בהגרמה ואת שתי השלישים האחרים בשחיטה כשרה, בזה נחלקו שחכמים סוברים שזה יהיה פסול, ולפי רבי יוסי ברבי יהודה זה יהיה קשר. אבל שחט שני שליש והגרים שליש, אבל אם שני שליש מיד בהתחלה הוא שחט שחיטה כשרה במקום הנכון, ורק את השליש האחרון הוא הגרים ואיתה, פה מגיע רב חיסדא עם פירוש אחר מה שלמדנו עד עכשיו בדברי רבי יוסי ברבי חנינה ודברי רבנן, והוא סובר שבזה הם לא נחלקו בכלל, וגם רבנן יודו שזה יהיה כשר. בדברי הכל כשרה, למה? דעתנן, יש משנה מפורשת, משנה מפורשת, שלא כתוב שבזה נחלקו רבנן ורבי יוסי ברבי יהודה, ושם כתוב במשנה, רובו של אחד, כמוהו. זאת אומרת, אם שחט רוב, אפילו אם אחר כך הוא הפסיק, אז זה נחשב כאילו שהוא שחט לגמרי. הוא חתך רוב הסימן, גם אם אחר כך הוא הפסיק, כבר זה שחיטה כשרה. אז אם כן, אם המשנה אומרת שמספיק רוב, אז מה אתה תגיד שרבנן סוברים שלא לא מספיק רוב, ואם הוא איתה אחרי הרוב זה יהיה פסול? למה זה נקרא הגרמה אם אחרי הרוב זה כבר שחיטה כשרה? אז אם המשנה לא מחלקת בין הדעות, סימן שבזה כולם מסכימים, שאם השתי שליש הראשונים היה שחיטה כשרה, זהו. הבעל חיים כשר בשחיטתו. זה שאחר כך היה עוד הגרמה, כולם מודיעים שאין בזה שום פסול. עכשיו, שים לב, במשנה לא למדנו ככה. במשנה למדנו שרבנן סוברים שצריכים שכל האורך של הטבעת, רק שם ישחטו ולא לעטות בכלל כלפי מעלה. אבל, לפי דעת רב חיסדא, הוא מסביר אחרת לגמרי את המשנה, ולפי דעתו באמת רבנן לא מדברים על כל האורך של הטבעת שצריכים לחתוך, אלא הם מסכימים ש... אם אחרי שתי שליש שהוא שחט ישר הוא איתה, זה יהיה כשר. כל הבעיה היא כשהוא מתה, אחרי השליש, את השליש הראשון הוא ישר מתה, ואחר כך אפילו שהוא חתך רוב ישר, אבל מכיוון שההתחלה הייתה מוטט, וכשהרוב שחיטה היה הרי מורכב משליש אחד של הגרמה, ואז יצא החיות של הבהמה או של העוף, אז אנחנו אומרים שזה לא שחיטה כשרה, והבעל חיים יהיה נבילה. אמר לרב יוסף, מה נעמה לנדאו רובה דעתם, לב רבי יוסי ברבי יהודה קטנילה, מי אמר לך שמה שהמשנה שם אומרת, רובו ככולו לגבי שחיטה, נאמר גם לפי רבנן, אולי באמת זה רק לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה, דילמה רבי יוסי ברבי יהודה קטנילה. אמר לי הבעיה, אתו כל רובה דעלמה רבי יוסי ברבי יהודה קטנילה הוא, כל מקום שתמצא הדין שרוב זה כמו הכל, תגיד תמיד שזה רבי יוסי ברבי יהודה, הוא דיבר במקרה מסוים שהוא שחט רוב ואחר כך הוא הייתה את המיעוט האחרון. אבל המשנה שם מדברת לגבי שהוא שחט רוב והפסיק, עצר. מי אמר ששם רובו ככולו זה גם רק לפי רבי יוסי ברבי יהודה? כל מקום שתמצא רובו ככולו זה רק רבי יוסי ברבי יהודה? אז הוא ענה לו, אמר לי, ענה רובה דשחיטה כאמינה דשמענו לו דפליגי. אני מדבר בכל מקום שרוב שחיטה זה כאילו כל השחיטה, שם זה תמיד יהיה רבי יוסי ברבי יהודה, כי ראינו מפורש שנחלקו תנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה לגבי שהוא שחט רוב, ואחר כך הגרים בסוף ששם לפי רבי יוסי ברבי יהודה זה יהיה כשר ולפי רבנן זה יהיה נבלה. לישנה אחרינה אמרי לה, יש כאלה שמביאים את המחלוקת איך מוקימים את הדעות בין תנא קמא לבין רבי יוסי ברבי יהודה, שהבאנו דעת רב חיסדא ורב הונא, יש כאלה אומרים את הדעה של רב חיסדא ורב הונא בדיוק להפך, בדיוק להפך. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, אמר רב אסי, מחלוקת שהגרים את השליש הראשון, הוא כבר שחט בהטייה לא במקום הנכון, ואחר כך שחט שני שליש כמו שצריך, וזה המחלוקת. דרבי יוסי ברבי יהודה סבר מדידה והחצי קנה פגום, כמו שראינו שאם שוחט בה, והוא מצא הפתעה, כשהוא התחיל לשחוט, שחצי מהקנה כבר היה חתוך. אז שם אמרנו שמספיק כשהוא חותך עוד טיפה, ואז נהיה הרוב, אז השחיטה שלו כבר קשרה. אז אותו דבר גם כאן, כשהוא הגרים שליש אחד, אחר כך הוא שחט עוד שליש, שחיטה קשרה, ואחר כך עוד שליש. אז השליש השני שהוא שחט, אחרי השליש הראשון של ההגרמה, אז זה כאילו שההגרמה הייתה שהוא מצא את הקנה כבר חתוך, אז הוא היה צריך לחתוך עוד שליש אחד. אז אם כן, זה יהיה קשר. ורבנן, הם מחלקים. הטעם, כשהשוחט מוצא חצי קנה כבר שחוט, אז מקום שחיטה, החטח היה במקום שחיטה. אבל לעומת זאת, האחה לאו מקום שחיטה. כאן כשהוא בהתחלה הגרים, הוא יטע והוא חתך מקום שהוא לא מקום השחיטה, אז גם אם אחר כך הוא ישחוט עוד שליש, זה לא יחשב שיצא חיות של הבהמה במקום שחיטה. אבל שחט שני שליש, כמו שצריך, במקום הנכון, ישר, טוב, ורק את השליש האחרון, ויגרים שליש, דברי הכל כשרה, דאתנן רובו של אחד, כמוהו, רוב שחיטה, גם אם אחר כך הסוף לא שחטו כמו שצריך, זה מספיק, הרי כששוחטים, מספיק לשחוט רוב סימנים, לא צריכים לשחוט את כל הסימנים, אז אם אחרי הרוב הוא איתה, סובר לפי הלשנה הזאת, רב הונא, בשם רב אסי, שכולם ידעו שזה יהיה כשר. מתקיף לרב חיסדא, פה רב חיסדא בא ומתקיף. מן לי מלן דאו רובה דעתם לב רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה. מי אמר לך שאותו משנה שאומרת רובו ככולו, זה גם לפי רבנן, אולי זה באמת רק לפי רבי יוסי ברבי יהודה שסובר בשחיטה רובו ככולו. דילמה רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה ורק הוא. אמר לי רב יוסף, אתו כל רובה דעלמה רבי יוסי ברבי יהודה קטני לו? מה, אתה באמת רוצה להגיד שכל מקום בתורה שכתוב רוב, זה רק רבי יוסי ברבי יהודה? הרי זה כלל ידוע בכל התורה. אמר לי, ענה רובה דשחיטה כאמינה דשמענה לו דפליגי. בעניין שחיטה, ראינו שרבנן חולקים על רבי יוסי ברבי יהודה במשנה הקודמת, והם דווקא סוברים ש... לא אומרים רובו ככולו, כשהוא שוחט שתי שליש, ואחר כך את השליש האחרון הוא הגרים, סוברים רבנן, שלמרות שהרוב היה שחיטה קשרה, בכל זאת השחיטה פה תהיה נבלה, מכיוון שהסוף לא היה טוב, שהם לא אומרים רובו ככולו, ורק רבי יוסי ברבי יהודה, שמענו שהוא סובר רובו ככולו, ולכן אם הוא הגרים בסוף, איתה בסוף, אז זה יהיה קשר. לכן, יכול להיות שהמשנה שם גם הולכת רק לפי רבי יוסי ברבי יהודה, כי לעניין שחיטה, רק הוא אומר רובו ככולו. אומרת הגמרא, הגרים, כאן אנחנו עוסקים בעניין שונה ממה שעסקנו עד עכשיו לגבי הגרמה. עד עכשיו הגרמה היה במחלוקת תנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה, שלדעתם הטיה מהמקום הנכון זה להטות מחוץ לטבעת הגדולה. עכשיו אנחנו עוברים להגרמה לפי דעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, שהוא סובר שהמקום זה עד הכובע. אז כאן ההטיה זה לכיוון הכובע. זה לכיוון היוצא מהמקום שאפשר לשחוט בכובע. הגרים בשיפוי כובע, שאנחנו נקטנו להלכה, שהאמצע הכובע, איפה שמסתיים להתרחב שם, בנקודה איפה שהשיא ההתרחבות, איפה שמתחיל להיות צר בחזרה, עד שם זה המקום איפה שאפשר לשחוט בכובע שעל גבי הקנה. אז מה קורה עם השוחט איתה מעל השיפוי כובע? על זה אנחנו כעת מדברים. הגרים שליש. אם הוא איתה את הסכין מעל השיפוי כובע, שליש אחד הוא שחט ככה, מעל המקום הנכון. ושחט עוד שליש אחד במקום הנכון מתחת לשיפוי כובע. ואז את השליש השלישי הוא שוב פעם איתה מעל המקום הנכון, והגרים שליש. השאלה היא האם זה כשר או שזה נבלה. אז לפי דעת רבונה בשם רב, רבונה אמר רב כשרה. רב יהודה אמר רב טריפה, מה הטעמים? רבונה אמר רב כשרה, הסיבה היא, מתי יוצא החיים של הבהמה? בשליש השני, כי אז נגמר רוב השחיטה. כי נפקה חיותה בשחיטה כנפקה. בשליש השני, כשיצא החיות, זה היה באמת, בשליש, כשהחיות של הבעל חיים יצא, זה היה בדיוק כשהוא שחט כן במקום הנכון. לכן השחיטה כשרה, כי זה מה שקובע. לעומת זאת, רב יהודה אמר רב טריפה, בעינן רובה בשחיטה ולקה. הוא סובר, תשמע, מציאות היה פה שני שליש, שהם היו הגרמה, לא היה שחיטה, רק שליש אחד היה שחיטה, אז הרוב כאן היה שחיטה לא כשרה, לכן זה טריפה. זה למעשה במקרה של רוב היה הגרמה. מה קורה במקרה שהוא התחיל ושחט שליש, דהיינו שליש אחד הוא שחט מתחת לשיפוי כובע במקום הנכון, והגרים שליש מעל השיפוי כובע, ושחט שליש מתחת לשיפוי כובע. רב יהודה אמר רב, אומר את האמרה הזאת בשם רב, כשרה, אתו שיילוה לרב הונה, מה דעתך? אמר לו, כאן לדעתי זה יהיה טריפה. זאת אומרת, עד עכשיו כל הדעות שהיו לגבי שליש, 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 נאמרו הדברים בשם רב. פעם ראשונה שהוא אומר פה דבר, רב הונה מסברת עצמו, לדעתו זה טריפה. שאמר רב יהודה, הקפד. למה הוא הקפיד? אמר, טריפנה, כשאני אמרתי שזה טריפה, כשהיה קודם הגרמה, אחר כך שחיטה, אחר כך שוב פעם הגרמה, אז הוא מכשר, הוא הכשיר כשאני אמרתי שזה טריף. עכשיו, כשאני מכשרנה, כשמדובר שחט אגרים ושחט, אז כאן טריף, פה פתאום הוא אומר שזה טריפה, סתם מהסברה של עצמו. ככה הקפיד רב יהודה. עכשיו, מה היינו מצפים מרב הונה כשרב יהודה מקפיד עליו? שאולי יתגונן, יסביר את עצמו, כמו טבע האדם. אז ככה שאנחנו צריכים לדעת שאם הרב דומה למהלך השם צבקות, יבקשו תורה מפיהו. כאן לא מדובר בטבע של בני אדם, פה מדובר בטבע של מלאכים. אמר רב הונה, שפיר כמקפד. יפה עשה רב יהודה שמקפיד עליי, הוא צודק. למה הוא צודק? שתי סיבות. חדה דאיהו שמיע לימיני דרב. הוא אומר עם רב בשם רבו רב, אז הוא ודאי הרבה יותר מוסמך. וענה לא שמיע לי, אני לא קיבלתי מרבותיי, סתם אני מחליט לבד סברה. להחליט לבד סברה, כשיש פה דעה של רב שאומר מפורש משהו אחר, איך אפשר להגיד דבר כזה? ועוד, האיק הרובה בשחיטה, הרי בסופו של דבר הסברה שלו גם נכונה של רב יהודה, כי הרי בסופו של דבר הוא שחט שליש ועוד שליש, והגרים רק שליש אחד, אז הרוב כאן זה היה בשחיטה. אמר לי רב חיסדה, זה שוב כאן, שוב פעם אנחנו רואים פה את הדבר הגדול, של החכמים, אמר לרב חיסדה, לא תהדר בך, אל תחזור בך, תישאר בדעתך. למה באמת לא? אתה הרי שמעת בשם רב, אמרה אחת, את האמרה הראשונה שלך, אתה הרי שמעת בשם רב, וזה בוודאי נכון. ואם כן, אם אתה תחזור בך עכשיו באמרה השנייה, לגבי שחט, אגרים ושחט, מפסידת לה לכמה איתה, אתה תפסיד את מה שאתה אמרת, שכשהשליש באמצע הוא זה שקובע אם הוא אגרים, שחט ואגרים, אמר רב שזה יקשר, כי הולכים לפי האמצע, השליש האמצעי והשליש האמצעי היה בשחיטה, כי נפקה חיותה, כשיצא החיות של הבעל חיים זה היה בשליש האמצעי וזה היה שחיטה כשרה, אמרת שזה יקשר, אז אם כן במקרה שלנו, כשבאמצע היה הגרמה, אז אתה צריך להגיד אותו דבר שהשחיטה תהיה נבלה, אז אל תחזור בך, אתה באמת צדקת בסברה שלך. אתה, מה הייתה, מה כמח שירת? למה כשזה היה הגרמה שחיטה והגרמה, ובאמצע השליש האמצעי היה שחיטה הכשרת, דכי נפקה חיותה בהכשרה כנפקה. אתה הסברת בטוב טעם ודת, שמכיוון שהשליש האמצעי, שם יוצאת החיות, החיות של הבעל חיים, מכיוון שזה שם נגמר הרוב של השחיטה, אז לכן זה יוצא בהכשר, אז השחיטה כשרה. אז אחא נמי, אותו דבר כאן לגבי כשזה להפך, שבהתחלה היה שחיטה כשרה, בסוף היה שחיטה כשרה, ובאמצע היה הגרמה, גם כאן כנפקא חיותא בהגרמה כנפקא, זה צריך להיות טריפה, אז תישאר בדעתך. אומרת הגמרא, יקלה רב נחמן לסורה, אורח חשוב הגיע לסורה, קיבלו אותו בקבלת פנים תורנית, שאלו אותו שאלה, באו מיני, שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש, מה הוא? כמו שאנחנו יודעים, יש בזה מחלוקת, שאלו אותו לדעתו. כן, הוא שחט שחיטה כשרה שליש, באמצע היה הגרמה, הטיה למקום לא טוב, ואחרי זה שחט את השליש השלישי גם במקום טוב, מה דעתך זה קשר או לא? אמר להו, לאו היינו דרבי אלעזר בר מניומי? מה רבי אלעזר בר מניומי? אמר רבי אלעזר בר מניומי, שחיטה עשויה כמסרק כשרה, אם שוחטים כמו מסרק, כמו גלים כאלה, הוא לוקח את הסכין, עושה לו עלייה וירידה, עולה ויורד, כמו מסרק. אז אומר רבי אלעזר שהשחיטה תהיה כשרה, אז אותו דבר גם כאן, הרי כשהוא שוחט מגרים לכיוון מעלה ועוד פעם שוחט למטה, זה גם נראה כמו מסרק. אז אומר לו, לא, בדילמה במקום שחיטה, אולי מה שרבי אלעזר התיר זה אם כל ההטיות היו בתוך המקום שחיטה, זה לא כמו הגרמה שמתאים לחוץ ממקום השחיטה, מעל השיפוי כובע. שם אולי מדובר שבתוך הקנה, בתוך המקום שוודאי מותר לשחיטה, הוא הטע. אז שם זה יהיה קשר. מי אמר שזה גם יהיה קשר כשהוא מתא מחוץ למקום שמותר לשחוט? עכשיו, ואם תגיד, במקום שחיטה מה החידוש? במקום שחיטה מה היא למאמרה? עונה הגמרא, מה עוד התאמה? בעניין שחיטה מפורט ולקה כמה שמלן. זאת אומרת, יכול להיות שאפילו אם השחיטה הייתה במקום הקנה שוודאי מותר לשחוט שם, רק הוא הייתה ועשה בצורה של גלים את השחיטה שלו, אז זה לא שחיטה מפורט, זה לא שחיטה מגולה וניכרת, כמו הוא פרה את ראש האישה. זה לא ניכר, זה לא גלוי, אז אם כן, זה אולי פוגם בכשרות של השחיטה. כמה שמלן שלא, אבל אם הוא עטה את הסכין מעל מקום השחיטה, אין ראיה מכאן שזה יהיה קשר. סימן בקד. יתיב רבי אבא אחורי דרב כהנה, ויתיב רב כהנה כמי דרב יהודה, ויתיב רב כהנה שישב לפני רבו רב יהודה, ושאל אותו שאלה, וכמה? מה השאלה שהוא שאל אותו? כי פה במקרה שלנו מדובר קצת שונה מתמיד. תמיד יתיב וכאמר, זה הרב ישב ואמר. פה התלמיד שאל את רבו שאלה. מה השאלה? שחט שליש, שחיטה כשרה, התחיל טוב, והגרים שליש, פה פתאום הוא הטעה, ואז בסוף תיקן את עצמו ושחט עוד שליש, כמו שצריך, מהו, כשר או פסול. אמר לי, אז רב יהודה הרב ענה לרב כהנה, שחיטתו כשרה. מה קורה? שאל אותו שאלה נוספת. הגרים שליש, התחיל לא טוב, שליש אחד, ושחט שליש כן טוב, והגרים את השליש השלישי, מה הוא? אמר לי, שחיטתו פסולה. שאלה נוספת. שחט במקום נקב, חצי קנה היה כבר חתוך. והוא המשיך את החיתוך ושחט עוד קצת. מה הוא? אמר לי, שחיטתו כשרה. שאנחנו יודעים שאם היה נקב, אז הוא המשיך את השחיטה עשה רוב, זה כשר. שאלה נוספת, שחט ופגע בו נקב, דהיינו, שהנקב לא היה בהתחלה, אלא היה בחלק היותר לכיוון של הוושת, יותר בכיוון של העורף. הוא שחט, היה צריך לשחוט חצי מהקנה, ורק אחרי שהוא גמר חצי של הקנה, החצי השני היה כבר חתוך. אמר לי, שחיטתו פסולה. אזל רבי אבא, אמרה כמי דרבי אלעזר, את השמועה הזאת. אזל רבי אלעזר, אמרה כמי דרבי יוחנן, אמר לי מה ישנה, מה באמת ההבדל ביניהם? אמר לי, שחט במקום נקב, נעשה כמי ששחט עובד כוכבים וגמר ישראל. זאת אומרת, מה ההבדל באמת, בין אם הוא קודם כל מצא שחצי מהקנה חתוך, והוא המשיך לחתוך את הקנה עוד קצת, אז אתה אומר שזה קשר, לבין אם הוא מצא שהקנה לא חתוך, ורק אחרי חצי פתאום הוא גילה שהחצי השני חתוך, שם אתה אומר שזה טרף. למה, מה ההבדל? אז הוא הסביר לו, שכשמתחילים לשחוט, כשמתחילים לשחוט במקום נקב, וכבר יש נקב, ומיד בתחילת השחיטה מצאו את הנקב, והוא המשיך את הנקב עוד טיפה עד שהוא שחט רוב, זה יהיה קשר. למה? כי זה כמו שהתחיל לשחוט עובד כוכבים, ואת הסיום היה על ידי ישראל, וגמר ישראל. מסביר רש"י, דיבור המתחיל שחט, שאם גמר ישראל, אם הדיבור המתחיל שחט במקום נקב, נעשה. נעשה כמי ששחט עובד כוכבים. אז אומר רשי, נעשה כמי ששחט עובד כוכבים, חצי קנה. וגמר ישראל עוד קצת. דקנף כחיותה, מי זה שעשה את הרוב השחית? מי הגיע לרוב? מי הגיע לנקודת הרוב? ישראל. אז מכיוון שיצא החיית, החיים של, של הבעל חיים על ידי ישראל, לכן זה קשר. תשאל אבל את החצי הראשון עשה עובד כוכבים. בפלגה כמה הייתה? לא מטרפה. זה שהחצי הראשון לא נעשה על ידי ישראל, זה לא נהיה בזה טרף. דפסוקת הגרגרת שיעורי ברובה. הרי בשביל שזה יהיה פסול, בגלל שהגרגרת חתוכה, צריך שרוב הגרגרת תהיה חתוכה. אבל מכיוון שפה רק חצי היה חתוך על ידי גוי, זה נחשב כאילו שזה חתוך לפני כן, אז מכיוון שכך זה לא מטריף. אבל במקרה השני, שחט, קודם כל חצי סימן הוא שחט בסדר, לא היה נקב, ואחרי ששחט חצי פגע בו נקב, אז זה יהיה טריפה. למה? נעשה כמי ששחט ישראל וגמר עובד כוכבים. מסביר רשי, דפסולה, דהלא עביד ישראל שיעור שחיטה ברישה, מכיוון שישראל לא עשה שיעור שחיטה בהתחלה, כי הוא רק שחט חצי. והוא לא שחט רוב, אז כשהגיע הרוב, זה כבר נעשה מעצמו. נעשה מעצמו, אז זה לא נקרא שחיטה כשרה. כמו שאם עובד כוכבים היה מגיע לחלק של הרוב, אם הוא היה מגיע לנקודת הרוב, היינו אומרים שזה טריפה. אז גם כשבנקודת הרוב ראינו שזה כבר היה מלכתחילה שחוט מעצמו, אז זה גם כן יהיה טריפה. רבי יוחנן, קרי עלי, דרבי אלעזר, עובד כוכבים, עובד כוכבים. מה פירוש? מסביר רשי. לא שהיה קורא לו עובד כוכבים, לא שהוא בעצמו עובד כוכבים חלילה, אלא לגלג עליו, עובד כוכבים, עובד כוכבים. מה פירוש? כלומר, בשחיטת עובד כוכבים אתה תולה טעמך, וכל היום אתה יכול לומר עובד כוכבים, עובד כוכבים, ואין הטעמים דומים, כי מפרש רבה. אמרת, לא צודק בטעם איך שאמרת, למה לא? אז הנה רבה מפרש. אמר רבה, שפיר קרי עלי עובד כוכבים, עובד כוכבים. זה לא דומה בכלל מה שהוא אמר. כי ביש למה, אתם, כשישראל התחיל את השחיטה, את החצי, ועובד כוכבים עשה את החצי השני, אני מבין למה זה פסולה, כי נקודת הרוב באמת הייתה על ידי עובד כוכבים. למה? מדהב עלי לישראל למשחת רובה ולא שחט. אז בזה שישראל שחט חצי, הוא היה צריך לשחוט עוד טיפה כדי שזה יהיה רוב, ואז השחיטה תהיה כשרה, והוא לא שחט. אז לכן זה נחשב שחיטה לא כשרה. כי בחצי שחיטה הוא לא עשה שום דבר. כי נפקא חיות, מי זה שמוציא את החיות? ביד עד עובד כוכבים כנפקא. העובד כוכבים הוא זה שעושה את הנקודה של רוב השחיטה ועל דרכו יוצא החיות. אבל אלא הכה, כאן כשהוא שחט ופגע באמצע פתאום בנקב, אחרי שהוא שחט חצי, מכדי משחט שחית, הוא מבחינתו שחט כמו שצריך. אומר רשי, הוא שחט כל הנמצא בה, וטריפות בחצי קנה לא אהבי. הרי זה שחצי קנה פה היה, חתוך, זה לא נקרא טריפה. אז אם כן, ואביה להתחילה כקנה שלמה, והרי שחוטה לפנינו, מה לי במקום נקב וכו'. זאת אומרת, מכיוון שהוא כבר, כשהקנה חצי ממנו חתוך מעצמו, זה לא נקרא טריפה. אז כשבאים לשחוט עכשיו את הקנה, החצי השלם, אז יוצא שזה כל מה שיש לשחוט. אז כששחטו את החצי הזה, בעצם עשו שחיטה כשרה. מה לי במקום נקב, מה לי פגע בו נקב. בכל מקרה, אנחנו אומרים שישראל שחט שחיטה כשרה, עצם זה שחצי מהקנה היה כבר חתוך, והישראל חתך את החצי השני, תמיד זה כאשר בין אם הנקב היה בהתחלה, בין אם הנקב היה בסוף. וזה לא דומה לנשחט על ידי עובד כוכבים, שאם הישראל שחט את החצי הראשון והוא לא המשיך לרוב, והוא היה צריך כן לעשות רוב, ודווקא עובד כוכבים הוא זה שעשה את ההמשך של הרוב, אז באמת יצא החיות לא ביד ישראל, ולכן השחיטה לא תהיה קשרה. אבל אם הקנה היה חצי, ושחטו כל מה שהיה לשחוט, ודאי שהשחיטה תהיה קשרה. עד כאן השיעור על דף י' ט'.